היום אנחנו לומדים מעילה דף גימל. אנחנו נתחיל מלמטה, מתונה מתנינה. אז לפני שנתחיל, נעשה קצת סיכום. ראינו, התחלנו במשנה אתמול בדף בית עמוד א', ששם מוזכר קודשי קודשים ששחתם בדרום, יש בהם דין מעילה. ואז ראינו ויכוח בין רבא ורב יוסף, האם אם עלו, האם ירודו או לא ירודו, וניסינו לתאם את זה עם המשנה, כאילו אם אומרים אם הם עלו הם לא ירדו, זאת אומרת לא ירדו, זאת אומרת שיש בהם עדיין קדושה, וזה הגיוני שיש בהם דין מעילה מדאורייתא. ורבא, שאם עלו ירדו צריך להוריד אותם מהמזבח, כי אם הם קדושה בכלל הם פסולים לגמרי, אז מה זה הדין של מעילה? אומרים שזה דרבנן. ואז מקשים, אם זה דרבנן, אז מה החידוש של אולה? למה אולה, אם כבר כתוב במשנה שזה דרבנן, למה אולה פתאום מתחיל ואומר ש בהמות שמתו יש בהם דין מעילה, אין בהם דין מעילה מדבר תורה, אבל משמע שיש להם מדרבנן. הרי אם שחתם בדרום יש בהם דין מעילה, אז גם ברור שבהמות שמתו. ואז הגמרא ניסה להבחין ביניהם, שאפילו אם נגיד ששחיתתם בדרום יש פה דין מעילה מדרבנן, זה לאו דווקא אומר שבהמות שמתו. למה? כי מה היינו חושבים? ש שם לא בדלים מנהון הם אמרו, אבל קודשים שמתו אילו בדלים מנהון, אנשים לא רוצים להיות לידם בכלל, אז אולי לא היה צורך לדין מעילה, כי הם מגילים או כי הם כבר פסולים לגמרי ונראים שונה, מאשר אין כן שחיטה שזה נראה אותו דבר. אז בגלל זה היה צריך אולי לחדש את דבריו שגם בקודשים תקנו מעילה. היום אנחנו נתחיל עם יש, אוקיי, אז סוגיה אני כבר אתחיל להגיד שדי מסורבל, יש גרסאות שונות, לא ברור בדיוק מה הכוונה. לפי גרסה אחת, זה מתחיל עם שאלה, מתו נמי תנינה, הרי גם המקרה של מתו מופיע במשנה, אוקיי? ונקרא את הסוגיה לפי הפירוש הזה, ואז נציע פירוש אלטרנטיבי. הנהנה מן החטאת כשהיא חיה, לא מעל עד שיפגום. אם נהנים מחטאת כשהיא עדיין בחיים, לא מעל עד שיפגום, רק אם הוא מוריד מהשווי של הבהמה. יש מפרשים שמסבירים כאן שמדובר בבהמה בעמום, ובעמום יש בזה קדושת דמים, זאת אומרת השווי. אז אם הוא נהנה מזה ולא ממעיט מהשווי, הוא לא מועל. למה? כי החשוב באותה בהמה זה המחיר שהוא יקבל מזה, ולכן הדין של מעילה זה להוריד בשווי. מה שאין כן, כשהיא מתה, כיוון שנה כלשהו מעל. אבל אם הבהמה מתה והיה תמימה בחיים, אז בגלל שאין בו הבדל בשווי, אם זה, אם בוא נגיד שאני מורידה את כל הצמר על מהכבש, אז עכשיו אם אני אקריב את זה כקורבן, אם זה בהמה תמימה, אז לא משנה השווי עם או בלי הצמר, זה אותו דבר, כי בסופו של דבר אני אקריב אותו, את הבהמה. ולכן אם זה מתה, איזשהו הנאה זה לא משנה אם פגם או לא פגם, לפחות שזה יהיה הנאה של שווה פרוטה, הוא מעל. עכשיו מה חשוב לענייננו כרגע? שיש דין מעילה בבהמה שמתה. אז כאן רואים מהמשנה שיש דין של מעילה כנראה מדרבנן בבהמה שמתה, וזה מה שהוא לא אומר. אז למה הוא לא אומר משהו שמופיע כבר במשנה? סלקא דעת החמינא, גמרא עונה, היינו חושבים מה? חטאת, הועיל, וכאן באים כל הבעיות בגרסאות. אוקיי? בואו נקרא לפי הגרסה הזאת. אוקיי? אז יש אלה שאומרים, הועילו לכפרה כעתיה, לא בדילה מינה. אוקיי? יש כאלה אומרים, דווקא בדילה מינה. אוקיי? ולכן זה די מבלבל. האם דווקא בחטאת? אוקיי? בואו נגיד לפי זה. אם אנשים, כשזה בא לחפרה, אוקיי? כשזה בחיים, אז אנשים לא מתרחקים מזה כי צריכים את זה. ולכן ברגע שזה מת, והם מבינים שזה לא יבוא ויחפר, אז אנשים, הם חששו שאולי אנשים ינהגו בחוסר כבוד, ולכן תקנו מעילה. אבל בבהמות, כאילו בקודשים, כן, וכאן השאלה האם, כן, כאן מדברים ספציפית על חטאת, אוקיי, אז חטאת, המשנה כתבה שיש דין מעילה, בגלל שחששו שאנשים, אוקיי, או בגלל שהם לא בדלי מיני, כאילו שהם לא מתרחקים מהחטא, ופתאום ברגע שזה מת, יודעים שזה לא ראוי לכלום ואולי יזלזלו, או דווקא בדלי מיני. כאילו הכוונה שהם זהירים, כי הם יודעים שזה חטא, ולכן הם מתרחקים מזה וזהירים מזה, ולכן הם היו חושבים שאחרי שזה מת, ברור שזה לא יביא אותם לכפרה בכלל, ואז אולי היינו חושבים שאין שום סיבה למעילה, אוקיי? ולכן, דווקא במשנה, אוקיי, אבל זה, טוב, נחכה עם זה, כי זה יותר מתאים לגרסה השנייה לגמרי שנדבר, אז בואו נשים את זה בצד. אז כאן הכוונה, הועיל לכפרה כעת יהיה לא בדילה מניעה, ואם כן, היה חשש, כאילו שאולי זה רק לחטאת המעילה, אז אם היה רק את המשנה, היינו אומרים, רק תקף לגבי חטאת, אבל קודשים הועיל ולאו לכפרה כעתה בדילה מנהון ולפה ומעילה. אבל כשמדובר בקודשים רגילים, לא חטאת, אולי היינו חושבים שבגלל שהם לא באים לחפר, אז אנשים מתרחקים מהם ולא פתאום מתחילים להתעסק בהם לאחר המיטה ויהנו, ולכן חכמים לא תקנו דין מעילה. כמה שמלן, לכן באו לה להגיד גם כל בהמה שמתה, קודשים, יש בו דין מעילה. זה גרסה ראשונה. גרסה שנייה, זה שבמקום שהשאלה היא מתו נמי תנינה, בעצם השאלה היא, הרי המשנה הזאת סותרת את דבריו. למה? כי במשנה כאן כתוב שהנענה מהחטאת כשהיא חיה לא מעל עד שיפגום, וכשהיא מתה, כיוון דננה כלשהו מעל, מה יוצא מזה? דווקא חטאת יש דין מעילה, ולא כל קודשים. ואז הגמרא בעצם עונה על השאלה ואומרת, לא, דווקא המשנה לקחה את המקרה של חטאת, אבל זה לא שהיא לא חשבה שכל שאר הקודשים אין בהם דין מעילה, לא. ברור שלכל שאר הדברים יש דין מעילה, וזה ההבדל כאן, בגלל שהם לכפרה כעתיה, החטאת, בדילה מינה, אנשים מתרחקים מהם, ואולי היינו חושבים שאין סיבה לתקן, אין סיבה לתקן מעילה. דווקא איפה בקודשים, בגלל שאנשים לא בדילים ממנה, ולא זהירים כל כך, אז הם תקנו מעילה. ולכן, החידוש של המשנה זה דווקא בחטאת איפה שהיינו חושבים שאין די מעילה, דווקא שם חידשו שיש מעילה, אבל ברור שבשאר הקודשים, יש מילה, ואז זה לא סותר את דברי אולה. אוקיי? זה שני הפירושים האפשריים כאן. עכשיו שואלים בכלל על המשנה שציטטנו כאן, וחטאת שמתה מי עיד במילה? האם באמת יש מילה בחטאת שמתה? כאילו זה מה שכתוב כאן. והתנן, זה אמור להיות והתניה, הרי יש ברייתא, חטאות המתות, ועכשיו נעשה השוואה בין חטאת שמתה וחטאות המתות, למרות שהן לא אותו דבר. חטאת שמתה זה חטאת ש... אני הפרשתי בהמה לחטאת ובהמה מתה. חטאות המתות זה חטאת ש... אוקיי, יש חמש חטאות מתות, אני אתן שתי דוגמאות. מישהו מפריש קורבן, בהמה לקורבן חטאת, והם מתו. אוקיי, זה מה שנקרא חטאת שמתו בעליה. עכשיו צריך להשאיר את הבהמה הזאת, לשמים אותה בכיפה עד שהבהמה מתה. אוקיי? אסור לעשות שום דבר עם הבהמה הזאת, אי אפשר לפדות וכו'. יש גם עוד דוגמה לדוגמה, לצורך העניין, אם מישהו מביא קורבן בהמה לחטאת, אז הבהמה הולכת לאיבוד, מביא בהמה אחרת במקומה, ואז מוצאים את הראשון, ומקריבים אחד מהשניים, והשני גם נחשב חטאת שמתה, כי זה חטאת המתות, כי זה מה שנקרא חטאת שנקרפו בעליה. אוקיי? אז זה חטאת שראוי למות עכשיו, אי אפשר לעשות עם זה כלום. אז חושבים שזה כמו חטאת שמתה. מה כתוב באותה ברייתא על זה? חטאות המתות ומאות הולכות לים המלח, זה אותו דבר, רק לא הפריש בהמה, אלא מאות, וקרה בדיוק אותו דבר, ואי אפשר לעשות שום דבר עם מאות אלו, אלא להוליך אותם, לשים אותם בים המלח. מה כתוב כאן? לא נהנים ולא מועלים. אסור להנות, אבל אין דין מעילה. אז מה רואים? אין דין מעילה, ואמרנו שחטאת שמתה יש דין מעילה. אז אמרי, חטאות המתות שוב נעשה את ההבחנה בדלין ולא בדלין, חטאות המתות בחייהן בדלין מנהון. להפוך כהחד המחיים דלא בדלין מנה. כששמים אותם למות, הרי אנחנו מתרחקים מהם לגמרי, ולכן אין בו דין מעילה. אבל אלו שמחיים, כשהם בחיים, אנחנו משמשים בהם בתור קורבן, אז כשהם מתים, אנחנו, כן, אנחנו חוששים שאנשים ישתמשו בהם, כי הם ביחד איתם כל הזמן, ויחשבו עכשיו מותר, ולכן תקנו דין מעילה שם, אבל לא בדין של חטאות מתות, ואז בסוף אומרים, הם לא שני דברים שווים, ואי אפשר להשוות ביניהם. עכשיו אנחנו חוזרים למחלוקת רבא ורב יוסף לגבי הקודשי קודשים שנשחטו בדרום, כן, האימורים, מה עושים איתם, האם אם עלו על המזבח, האם צריך להוריד אותם. אז רב יוסף אמר, לא צריך, אפשר להקריב אותם, ורבא אמר, צריך. איתי ברב יוסף לרבא, אחד מגו אחד ואחד מגו אחד, אחד מגו אחד. אז הוא אומר, אחד מתוך אחד ואחד מתוך אחד. בעצם זה אומר, הוא מביא מקור, ועוד משהו שפרש את המקור הזה, ועוד מקור שפרש את המקור הזה, ועם כל זה, נבוא להקשות הרבה. וכולן, אוקיי, מדובר במשנה בסבכים, בסמך ו' עמוד ב', ששם מוזכר כל מיני מקרים של קורבנות העוף, שהם פסולים, ויש בזה עולת העוף שעשה למטה, שהיא פסולה, וכל מיני מקרים אחרים, ואומרים כולן אין מתמאים בגדים הבית הבליעה, אם יש קורבן שנפסל, קורבן העוף שנפסל בדרך כלל, יש מה שנקרא נבלת עוף טהור, אם יש עוף שמת ויש את הנבלה, אם אני אוכלת את הנבלה תוך כדי אכילה, אני נוגעת במשהו, זה מתמא בגדים, יש בזה, יש, אני תמאה באותה שעה, אם אני נוגעת משהו אני יכולה לתמא את את החפץ. Okay, זה מה שנקרא תומה בית הבליעה. ומועלים בהם. ועדיין יש חיוב מעילה על אותם קורבנות שנפסלו. חוץ מחטאת העוף שעשה למטה כמעשה חטאת העוף לשם חטאת. כל הדברים הפסולים האלו, חוץ מנדבר על היוצא מן הכלל בעוד דקה, כולם בגלל שלא מקריבים אותם בסוף, כי הם פסולים להקרבה, אז או אפילו אם מקריבים אותם, בגלל שהבשר לא מותר לכהנים, אז יש בהם דין מעילה. כי מה אמרנו? רק כשהותר הבשר לכהנים, אז אין דין מעילה. אבל חטאת העוף, אם עשו חטאת העוף למטה מחוט השקרה, שזה הדרך שצריך לעשות חטאת העוף, לשים את הדמים למטה מחוט השקרה, אז אז מה אנחנו אומרים? שאם עושים את זה ככה, אפילו אם עשו משהו לא בסדר לפני כן, הרי זה מותר מותר לאכילה לכהנים. אוקיי, אני צריכה לתקן משהו אחד. במשנה בסבכים הם מנו גם עופות כשרים וגם עופות שאינם כשרים. הם אמרו שגם הקשרים וגם הפסולים, אוקיי, שהמליקה לא נעשתה כמו שצריך, או שמו את הדמים למטה במקום למעלה, או למעלה במקום למטה, כל אלו לא מתאמים בבית הבליעה, אין להם נבלת עוף טהור, ויש בהם דין מעילה, כי בכל המקרים יש דין מעילה, זאת אומרת, העולה הקשרה, כי זה תמיד יש בו דין מעילה, ועולה או חטאת שנפסלו, נראה אחר כך למה עדיין, כאילו, או בוא נגיד עכשיו, יש בהם דין מעילה כי אף פעם לא הותר המעילה מעליהם, כי אף פעם לא מותרים באכילה. המקרה היחיד שיש בו דין מעילה, שאין בו דין מעילה, זה חטאת העוף כשרה, שעשו את זה בדיוק כמו שצריך, כי אז הבשר מותר לכהנים. וקטני ילווה, ועל זה כתבו במשנה בהמשך, כל שהיה פסולו בקודש אינו מתמא בגדים הבית הבליעה. וכל שלא היה פסולה בקודש מתמא בגדים הבית הבליעה. מה הם מסבירים כאן? מה הסיבה שהם אינם מתמא בבית הבליעה? בגלל שפסולו היה בקודש, הם נפסולו בפנים. המליקה הייתה בעייתי או איפה שעשו את הדם. ואם לא היה פסולה בקודש, אלא לפני שזה הגיע לשם, אז זה קיים את המי בגדים הבית הבליה. וקטנה, ויש עוד משנה על זה, שזה רבי שמעון שראינו, בזבחים פדלת, כל שהיה פסולה בקודש, אם עלו, לא ירדו. מה רואים כאן? שבכל העניינים האלו, כמו שעשה מליקה לא בצורה הנכונה, הרי זה כמו במשנה שלנו, שהוא שחט את זה במקום הלא נכון, כי שחיטה ומליקה הם די דומים. ומה כתוב כאן? כל אלו, אם עלו, לא ירדו. וזה טיובתא דרבה. ואז אומרים, באמת, זה מקשה על רבה, טיובתא. Okay? ובכך דוחים את רבה. עכשיו הגמרא מציינת שמה? והד הפליגי ברבה ורב יוסף, המחלוקת ביניהם, פשיט עלי לרבי אלעזר. לרבי אלעזר לא היה ויכוח העניין הזה. היה לא ברור. איך אנחנו יודעים? כאן נביא משהו אחר שרבי אלעזר שאל, ועל זה שהוא שאל על זה, די ברור שהוא לא שאל על המקרה שלנו, ואם באמת זו הייתה השאלה שלנו, הוא היה אמור לשאול את זה אצלנו. זה שהוא לא, כנראה מוכיח שזה ברור לו התשובה בשאלה שלנו. אבל מה לא ברור בסופו של דבר? לא יהיה ברור אם הוא פסק כמו רבא או רב יוסף. רק יהיה ברור שהיה לו פשוט. איך? דאמר רבי אלעזר, עולת במת יחיד שהכניסה לפנים, אם הוא לוקח עולה, שמישהו אמר, אני אקריב עולה, הוא הפריש בהמה כדי להקריב עולה בבמה פרטית. במה פרטית זה אומר, אני מוצא את מקום להביא קורבן, אני יכולה, כן, בזמן שאין בית המקדש. עכשיו, כן, אפשר רק נדבות, לא דברים של חובה, אבל כל מיני פרטים מה אפשר לעשות שם. אבל כאן, בהחליט, אני אקריב עולה נדבה בבמת יחיד. אבל אז, הכניסה לפנים, הוא הכניס את זה למה? לבמת ציבור. אוקיי? במקום להביא בבמת יחיד, הכנסתי לבמת ציבור. לפני השחיקה. קלטוע מחיצות לכל דבר. אוקיי? מה זה אומר בעצם? זה בגלל שיש מחיצות בבמת ציבור, אז כל הדינים השייכים לקורבן עולה, כלומר, שחיטתו בצפון, אז צריך לעשות שחיטה בצפון עכשיו שזה נכנס לבמת ציבורי. בא רבי אלעזר. עולת, אז כאן באה השאלה שלו. עולת במת יחיד שכניסה, שנפסלה. מה אם זה נפסל? כי שחטתי במקום הלא נכון. עלו מה שירדו. אם העליתי את זה על המספר, האם אני צריך להוריד? אז כאן באה הגמרא וקובעת. מדקם הבאי ללחדה, מכלד אידך פשיט עלי, איקה רבה איקה דרב יוסף. חדה מיגו חדה כמה באי עלי. בגלל שהוא שאל, בואו נתחיל מהסוף, חד מגל חד כמה בא אלה, זה בעצם הוא הסתפק באיזה דין? בדין של עולה במת יחיד, שכתוע מחיצות בבמת ציבור, כאילו, מתוך הדין הזה הוא הקשה, ולא על הדין הרגיל, שמה אם מישהו שחט בדרום באופן רגיל, כן? במקרה סטנדרטי. אז לכן, עכשיו נפרש, אוקיי? עכשיו, מה לא ברור? ברור שהיה לו פשוט המקרה הרגיל. השאלה, מה הוא חשב במקרה הרגיל, שעל כך הוא שאר במקרה הזה. האם נגיד, עד כאן לא קם הרב ההתם, שרב אמר את הרב שם, רק בגלל שאם עלו לא ירדו, אלא, אמר ההתם, אם עלו ירדו, אלא זה מחיצה כתקנה, אולי הוא רק אמר שאם עלו, צריך להוריד אותם מהמזבח, למה? כי זה חמור שהוא עשה את זה בדרום, כי מחיצה כתקנה. כי זה בית המקדש, יש שם מחיצה, והחיוב שלי היה להביא את זה לשם. אבל, ובגלל זה פסלה, ואסור לשים את זה על המזבח, אסור להשאיר את זה על המזבח. אבל אולי נגיד אצלנו שלא כתקנה. מה זה שלא כתקנה? כי התכוונתי להביא את זה במועת יחיד, ששם כשהפרשתי, לא היה חיוב אפילו לעשות בדרום. ולכן אולי כשהבאתי את זה בסופו של... סליחה, לא היה חיוב לעשות בצפון. אז לכן כשהבאתי את זה בסופו של דבר לבמת ציבור ושחטתי בדרום, אולי זה לא כל כך קריטי. אולי לא פסלה, ואז אם אני לא ירד. או דלמה, אולי נגיד בדיוק ההפך. שאפילו לרב יוסף תאמר, אם אותה לא תרד, זה בגלל מה? מחיצה כתקנה. קלטה. מה זה אומר? דווקא מחיצות, כן, אני חשבתי על זה מהכיוון הזה. מחיצות זה דבר לא חיובי, כי זה אומר, אסור לאף אחד להיכנס בפנים. אבל זה גם משהו שמגן על אלו שבפנים. אז יש בזה פן, אפשר להגיד, חיובי ושלילי בעצם, או יש בזה שני כיוונים. אז אולי בהסבר הראשון אמרנו שהמחיצה בעצם מעיף את מה שלא אמור להיות. כן, המחיצה זה אומר, כאן זה קשה יותר, כן? ואם כל החוקים הם צריכים להיות בדיוק כמו שהם, ואם לא עשו, אז הכל פסול. ודילמה, לפי הפירוש הזה, מחיצה כתקנה קלטה. זה מגן. מה זה אומר שזה מגן? אפילו אם משהו נפסל, הרי זה היה בתוך המחיצות. ואם כן, ברגע שאני רוצה להקריב על המזבח, אני שמתי על המזבח, בסדר, נשאיר את זה על המזבח, כי זה היה ממש כתקנה. אבל שלא כתקנה, לא קלטה. אבל כאן, שהתחלתי בבמת יחיד, ואז הבאתי לבמת ציבור, אז אולי נגיד שהמחיצות כאן לא קולטות בעצם להגן, אין בו מספיק כוח, כן, ואולי זה גם, גם כאן, זה יותר המחיצות של הבמת ציבור, זה לא חזקות כמו המחיצות של בית המקדש. וזה לא מגן מספיק, שמשהו נפסל אז זה פסול, ולא מתקבל על המזבח. ולכן אולי זה הכיוון של השאלה שלו, ותקו, כאילו גם, בואו נגיד את זה כך, זה תקו כפול שתיים. גם אין תשובה לשאלה של רבי אלעזר, וגם אין הבנה, בעצם מה בדיוק השאלה שלו, והאם הוא באמת פסק כרב או כרב יוסף. עכשיו אנחנו ממשיכים בעניין קורבן פיגול שנזרק דמה. אם זוכרים, דיברנו אתמול שבגלל שכתוב בפיגול לא ירצה, הם לומדים שכמו שיש ריצוי קורבנות בזריקת אדם, גם בפיגול יש סוג של ריצוי קורבן בזריקת אדם. זה לא שהקורבן מתקבל, זה לא, אלא לא חייבים על פיגול קראת אם אוכלים את הבשר אם לא נזרק אדם. רק כשנזרק אדם, כמו ריצוי קורבנות אחרים, אז חייבים הקראת של הפיגול. אז על זה אנחנו נדון עכשיו. מה רב גדעון אמר? זריקת פיגול אינו מוציא מידי מעילה בקודשי קודשים, ואינו מביא לידי מעילה בקודשים קלים. בגלל שכשאני זורקת את אדם בפיגול, למרות שזה מפגל, זה מסיים את הפיגול לקורבן, ששם, כן, בוא נגיד אני, הכהן, כשהוא שוחט, יש לו מחשבה של פיגול, הבשר נחשב פיגול, אבל לא מקבלים כרת עד שזורקים את אדם. אז זה משמע שזריקת אדם זה חשוב כאן. אז אם כך, הם אומרים, אבל אל תחשבו שזה כל כך חשוב, כי זה לא מועיל למה להוציא מדי מעילה בקודשי קודשים, שבדרך כלל אז מותר הבשר לכהן. בגלל שזה לא מתיר את הבשר לכהן, אז זה לא מוציא קודשי קודשים מדי מעילה. ומה קורה בקודשים קלים? בדרך כלל, זריקת אדם מכניס דין מעילה על האימורים. אז זה אינו מביא לידי מעילה בקודשים קלים. אז כל מה שבדרך כלל קורה בזריקה, לא קורה כאן. יתב הבאי וקאמר לה להשמטה. אז הוא אמר את אותה שמועה בעצם של רב גידו, ואיתי ורב פאפה להבאי. רב פאפה בא ומקשה על הבאי. השוחט את התודה לפנים, הוא מביא משנה ממנחות. מישהו שוחט קורבן תודה לפנים, בתוך הזרה, ולחמה חוץ לחומה, הלחם עדיין נמצא מחוץ לחומה. יש ויכוח האם מדובר על חומת העזרה או חומת בית פגי, שזה יותר יותר החוצה. לא קידש את הלחם, okay? אז הלחם לא נתקדש. שחטה, כי בקורבן תודה יש את הלחמים, 40 לחמים שבאים יחד עם הקורבן, והם קשורים יחד. ברגע ששוחטים את התודה, הלחם מתקדש, אבל רק בתנאים מסוימים. אם הלחם לא בפנים החומה, אז לא. שחטה עד שלא קרמו פניה בתנור. אם לא הייתה קרמת הפנים, כאילו זה מתחיל להיות חום בתנור, אפילו קרמו פני, אפילו קרמו כולם, חוץ מאחת מהן, לא קידש הלחם. גם לא. שחטה, כן, צריך שכולם יקרמו פניהם. שחטה חוץ לזמנה וחוץ למקומה, וכאן החשוב לענייננו, אם שחט את קורבן תודה במחשבה של פיגול, קדש הלחם. זה כן התקדש, אוקיי? למרות שזה פיגול. אז מה רואים כאן? מה פיגול מייטלה לידי מעילה? ואז מה רואים? שבעצם השחיטה של הפיגול מקדש את זה, כן? אז מה רואים? שזה מועיל. ואם כן, אז זריקת פיגול אמור להועיל בעצם לקדש אימורים שהם שיחו בהם דיני מעילה. אז אישתיק, אביי לא ידע מה לענות, כי את לקמת רבי אבא, כשבא לרבי אבא אחר כך, אמר לי רבי אבא, השיב לו תשובה. בזריקה, הוא אמר. הוא אומר, יש להבדיל בין שחיטה וזריקה. כי שחיטה יכול להביא לידי מעילה, למה? כן, ברגע שכדי שלחם, זה אומר שיש בו דין מעילה. אז למה זה כן יכול להביא למעילה? כי בשחיטה, בדיוק כמו שהסברנו קודם, בשחיטה הפיגול לא נגמר עדיין, זה רק תפילת הפיגול. כן, עד שיש זריקה, נכון שקוראים לזה פיגול, אבל אין בזה חיוב קראת עדיין באכילת הבשר. ולכן בזריקה, שאז ממש חל הפיגול, אז כבר אי אפשר לגרום לדין מעילה לחול, לדוגמה בקודשים קלים, וגם לא להוריד את המעילה בקודשי קודשים. אבל יש כמה קושיות שנביא עכשיו על התירוץ של רבי אבא, היום רק נאמר אחד, המשאר בדף מחר, אמר לרב אשי לרבה, והאמרו לה, קומץ פיגול שעלו לגבי מזבח, פקע פיגולו ממנו. וקמיצה היינו שחיטה. בואו נתחיל מהסוף. מה זה קמיצה? קמיצה זה כשיש קורבן מנחה, אז הכהן שם את אצבעותיו האמצעיות, לוקח קמיצה מהבצק, משתמש באצבעות בצדדים להוריד את מה שנשאר, והוא נשאר עם קומץ, זה שורפים על המזבח, מקריבים. עכשיו הם לומדים, הם עושים השוואה בדיני מנחות לדיני קורבנות, ואומרים שהקומץ, עצם לקיחת הקומץ או קמיצת הקומץ, זה נחשב כמו שחיטה. אז אם אמרנו עכשיו שבשחיטה לא ממש, הקורבן לא ממש נקרא פיגול עד שבעצם עושים זריקה, מה רואים מכאן? הרי קומץ פיגול שעלו לגבי המזבח, פקע פיגולו ממנו. הרי אם אני לוקחת את הפיגול הזה, הקומץ פיגול, ואני מעלה את זה על המזבח, ומתחילה לשרוף, ואז זה נופל מעל המזבח או מישהו מוריד, הרי כבר אין בו דין פיגול. אוקיי? ואם רואים שקמיצה היא כמו שחיטה, רואים שהפסול של פיגול חל מיד אחרי השחיטה, או בעניין הזה הקמיצה. ואם כן, איך אפשר להגיד שזה רק אחרי זריקה? אז אמר לי, איסור הדמייטי לידי פיגול. כאילו זה, אתה עושה השוואה לא נכונה. ברור שיש פיגול לפני, זה רק שאין חיוב קראת עדיין, אבל איסור פיגול כן יש ברגע שעושים שחיטה או קמיצה. ולכן זה לא מקשה בעצם על רבי אבא, שאמר בזריקה, כי בזריקה זה הקביעה הסופית בעצם של הפיגול, אבל כן זה נכנס לפיגול אפילו לפני זה. אז שוב, מה קורה בעצם בקודשים קלים? בהתחלה מישהו מפגל את הקורבן, עדיין זה יכול לקדש את הלחם, כן? כי יש איסור פיגול, אבל זה לא, או פסול פיגול, אבל זה לא, אין על זה חיוב קראת עדיין. ולכן המעילה יכול לחול על הלחמים. ברגע שנזרק הדם, כבר אי אפשר לחול דין מעילה, כי זה סוף זה קביעת הפיגול כאיסור קראת, ואז כבר אין שום היתר בכלל, וזה נחשב בעצם הפיגול שלא מועיל שום דבר לגבי מעילה.